יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבבה. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים
דוגרי.
פרק מספר 61.
כן, כן, 61, 61.
כן,
נכון, כן.
מה קורה יון?
אז היינו לפני הפרק די מגניב, דיברנו על ההופעה שאני ויאיר הלכנו אליה אתמול. בשעות שלא רלוונטיות לאנשים בגילנו.
נכון, הופעה של אינפקטד בשתיים בבוקר. רק מלשמוע את זה אני מתאייב שוב פעם.
לגמרי, דיברנו על אם מישהו יש פלקון, שיכול להצטרף לפרק בפודקאסט.
כן, חיית מחמד של מישהו שמגדל אייט. זה מאוד מעניין לפגוש אנשים כאלה.
כן, לגמרי.
ומה אנחנו שותים היום, יון?
היום יש לנו את בירת פורטר אלון של נגב. שזה בירת, שאני כבר יכול להגיד, אני אוהב את הסגנון הזה, יאיר לא הכי בטוח שאוהב גם פורטר וגם מיושן באלון.
לא, אבל אם זה 5% אז זה, אם זה היה עכשיו פתאום 7-8%, זה בטוח לא, אבל זה יכול להיות מעניין.
כן, יש איזה טעם, כאילו יש איזה ריח מאוד דומיננטי, ריח מאוד, איך אני אגיד את זה? קרמלי כזה, קלוי.
בירה של, באתי להגיד גברים, אבל בירה של גברים ונשים.
גברים וגברות.
כן.
לחיים, אין.
לחיים אינפקטד משרום, ואנשים שיש להם פלקון.
אוקיי, סבבה. וואה, אוקיי.
יש פה אפטר.
יש פה אפטר חזק, מאוד. יש פה אפטר של קפה.
נכון, אני באתי להגיד את זה בדיוק.
קפה, אבל קפה מתוק כזה.
כן,
יש פה. זה לא קפה מריר.
נכון. זה בול על הגבול, שאם זה היה קצת יותר מתוק,
ובירה שחורה.
אם זה היה קצת יותר מתוק, זה היה מתוק מדי בשבילי, אבל זה סבבה.
דוד, אפטר של בירה שחורה עכשיו דפק אותי, כאילו דפק לי ממש חזק בפה, תגיד לי גם לך, בירה שחורה, קפה, והטעם עצמו, כאילו טעם של פורטר, מי שמכיר, זה כזה בירה מאוד גלויה, מאוד שחורה, שכאילו, חבר'ה, מי שרואה במצלמה, אני לא רואה שום דבר דרך זה. יש לי פה טלפון? לא, אין לי טלפון.
יש לי גילוי נאות, יון. לא שתיתי אף פעם בירה שחורה.
בירה שחורה?
בחיים לא שתיתי.
באמת?
בחיים לא שתיתי.
וואלה.
אין מושג, כאילו, עכשיו פתאום אמרת את זה כזה, וואלה, אף פעם לא שתיתי את זה.
וואי, מעניין. כזה הבירה הזאת של נשר, עם הלבי הכחול?
כן.
קלאסי. מעניין. זה, אני, אוקיי, תכלס, אני נחשפתי לבירה שחורה בלימודי קולנוע, אז גיל כזה 22, 3, 4. פעם ראשונה שתיתי בירה שחורה, רק בתקופה הזאת, ויצא לי כזה לפני 4 שבועות, לשתות שוב אחת, כי מישהו פשוט נתן לי, וזהו. אני לא כזה, זה טעים, אבל זה כבד.
ספרו לנו אם אתם אוהבים לשתות בירה שחורה, ולמה? למה?
זה, אבל תקשיב, וואלה, בירה טובה. למי שלא אוהב דברים מאוד כבדים, נראה לי זה אחלה, כאילו, בירת התחלה לדברים כבדים.
אני נותן לכל מפשלה שעושה בירה שהיא לא IPA, אקסטרה קרדיט.
נכון.
כי מה שראינו פה זה שכולם אוהבים לעשות IPA, שזה אחלה, אבל מי שעושה משהו קצת שונה, כן. מבחינתי הוא כבר כאילו מתחיל בפור.
נכון.
אז אחלה בירה, ממש טעים. כן. כאילו.
וזה מסוכן. לא מרגישים פה אלכוהול.
נכון.
לא מרגישים אלכוהול וזה 5%. זה לא נמוך מדי, זה לא 3.5, זה 5%.
כמה כאלה ועל בטן לא מלאה ואתה אף.
כן. זה אחלה כזה באיזה, עכשיו בחורף. ערב קר כזה, כן, אתה יכול להסתגל, אתה יכול להסתיר.
יש לי פה מלא בירות ששמרתי לחורף.
כן? חכם.
מקצועי, חכם. מקצועי, חברים. אז אתה רצית לספר סיפור, אני כן. רציתי לספר סיפור, מה?
אז עכשיו יצא הפודקאסט של ג'וקו וג'ו רוגן.
לא שמעתי עדיין.
אני גם לא שמעתי, אבל שמעתי עכשיו קליפ, ממש חצי שעה לפני הפרק, והם דיברו על, על, על משהו שקרה עם איזה שחקנית טניס בסין, שהיא אמרה ש...
שאנסו אותה ואז היא נעלמה.
כן. וכזה היא פרסמה איזה זה משהו, שאמרה כזה, אני הכל בסדר וכאלה וכאלה, הם קראו את זה, והם התחילו לדבר על פרופגנדה סינית. עכשיו, הם דיברו על, ג'וקו דיבר על איזה סרט בשם טייגר ווריור, משהו כזה.
לא
משהו ווריור 1 ומשהו ווריור 2, שזה סרט אקשן סיני, והוא אומר כזה, וזה it's an action movie וכאלה, ו... ממש פרופגנדה נגד ארצות הברית, הרע הוא בחור אמריקאי, נייבי סיל, ובסוף הוא כאילו ממש מצליח, האמריקאי תופס את כל מיני אזרחים סינים בני ערובה, ובסוף טייגר וור מצליח ללחם בו ולהביס אותו, והם פשוט כאילו מנסים לתת צנאה כלפי האמריקאים. ואני בראש לי חושב,
זה מה שהם עושים כל
הזמן. יחד אחד צבוע, כמה עשרות שנים האמריקאים שמו את הרוסים בתור כאילו פופגנדה. עזוב מה שקורה פופגנדה עם הסרט של הבחור נביסיל שהיה צלף. זה הכי פופגנדה.
אמריקן סנייפר.
אמריקן סנייפר. יש את זה ביותר שם פופגנדה, אחי. הם עושים את זה גם עכשיו כלפי יפנים, כלפי קוריאנים, כלפי סינים. הם עושים את זה כל הזמן. אבל פתאום לראות אותו אומר, הוא שם אמריקאי בתור הרע. זה פופגנדה. זה לא בסדר. וזה ממש גורם לי לחשוב על תיאוריה שלא יודעת כבר העליתי פה. שאנחנו, אתה יודע, גדלנו כל הזמן עם תרבות אמריקאית, במוזיקה, בטלוויזיה, בכל, בצורת חשיבה. אז בצורת חשיבה שלנו, יש לנו ביקורת כלפי ארצות הברית, רעה וטובה. אבל כשאתה חושב על שתי המדינות הגדולות השניות, רוסיה וסין, רוב מה שאתה מקבל זה דברים רעים, כי רוב הקונטנט שמגיע אלינו זה מארצות הברית.
כן, ברור.
אבל אני מתחיל לחשוב, אולי זה גם בולשיט. אולי רוסיה וסין, עם כל הדברים הרעים שאנחנו שומעים, אנחנו לא מקבלים את הטוב שלהם. כי אנחנו, יש לנו פילטר די גדול.
כן, זה בטוח קורה.
כן, אז שזה גורם לי ממש להתחיל לפקפק בארצות הברית בתור מדינה ובתור כאילו כל מה שהם מומחים לנו, ולחשוב על סין או על רוסיה בתור אולי הם לא כאלה רעים.
אני נשאר עם ארצות הברית.
כן?
אני נשאר עם ארצות הברית, לא נכנס ל...
לא, ברור, אני לא משהו שאני הולך לעבור לרוסיה, כן? אבל פשוט איך שמסתכלים על דברים.
אני רוצה גרין קארד, אני רוצה סתם. כן, זה, אני מבין מה אתה אומר לגמרי, כאילו, נגיד, אני מכיר מישהו ש... הכרתי מישהו בגרמניה, כשהייתי שם, שסבא שלו היה, הוא לחם בשביל הצבא הנאצי, במלחמת העולם השנייה. ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו. והוא אמר שהוא לא רצה להילחם בשביל הצבא הנאצי, אבל הנאצים שהרעים, אמרו לו, אם אתה לא תבוא ותילחם, אנחנו נהרוג את כל המשפחה שלך.
כן.
ואז כאילו אתה מבין שיש פה צד שלא רואים.
כן.
בכל סיפור יש כמה צדדים כאילו שאתה, וואלה,
כן.
אתה לא רואה כנראה את כולם.
אבל עובדה שמישהו שאני חושב כמלומד ומתורבת כמו ג'וקו, סבבה? כאילו, בסדר, הוא נייבי סיל, הוא קצת ג'ארד, אבל כאילו...
לא, אבל מה שאתה צריך להבין זה שבארצות הברית יש משהו שבארץ, אני לא אומר שלא היה אף פעם, אבל עכשיו הוא די דואך לפי דעתי, ולא יודע אם הוא אף פעם היה ברמה של האמריקאים, שהאמריקאים שהם אוהבים את אמריקה, זה משהו שאי אפשר להסביר, כאילו, זה פנאטיות אחרת. וג'וקו וג'ו רוגן הם כאלה, ג'וקו עוד יותר אפילו.
כן.
אז אתה אין מה לעשות, הם כאילו שטופי מוח, הם כאלה.
זהו, אני מכיר שיש את כל ה, אתה יודע, החברה הדרומיים, או הימין הקיצוני של ארצות הברית, אבל זהו, טיפיתי מג'וקו, בגלל שהוא היה בחוץ, בגלל שהוא מלומד, בגלל שהוא מדבר עם כל מיני אנשים, שלפחות הוא יבין שזה לא פרופגנדה, ושיסתכל קצת פנימה. אתה מבין שזה אפס ביקורת עצמית.
כן.
אפס. שהוא מדבר על זה כל הזמן בספרים שלו. לא יודע, זה קצת נורה אדומה.
כן.
לגבי הנציונליזם האמריקאי וג'וקו.
נקשיב לפרק ואם הוא מעניין, דבר עליו קצת שבוע הבא.
כן. אתה גם מייחס על משהו שרציתי לספר.
ראית Stranger Things? את הסדרה?
עכשיו יצאת עונה חדשה, אבל...
כן, דברים מוזרים. אז לפני יומיים היה לי דברים מוזרים בבית.
מה היה?
ממש מוזר.
מה היה?
סיפור הזיה. ואם למישהו יש את הפתרון...
הבית הזה שאני יושב בו עכשיו?
כן. בירה עליי. אני שוטף כלים, סבבה? שיר לא הייתה בבית, אני שוטף כלים. פתאום אני מרגיש, כאילו, אני תמיד שוטף כלים על ה... אני לא אוהב לשטוף במים חמים. אני בן אדם של תמיד יותר בכיוון הקר.
כן, אני איתך.
אשכנזי אמיתי. ואז אני פתאום מרגיש שהמים הקרים הופכים להיות חמים. ואז אני כזה, באיזה בלבלה עם עצמי, אני כזה מזיז את הברז וזה, ורואה שזה חם, ואני כזה אומר, אוקיי, אולי אני כאילו עייף כבר, ואני לא שם לב מה אני עושה, וזה בעצם חם או קר. כאילו אמרתי, די ביטלתי את זה, אמרתי, אוקיי, סבבה.
כן.
סיימתי לשטוף את הכלים, הולך למקלחת, פותח את הברז, כאילו בשביל קלח. אתה יודע, מחכה איזה שנייה כדי שיצאו מים קצת יותר נעימים.
כן.
ופתאום, בום, סילון של מים רותחים, שאתה לא מתאר לעצמך איזה רותחים אין. כאילו, כמו שיוצא לך מתה, כאילו, רותח, שאתה מחמם בקומקום, לא משהו שדוד אמור לעשות. אני כזה, אוקיי, מה אני עושה? אני כאילו מנסה עם היד, ואני אשכה, כאילו, אני מוצא את היד מהר, כאילו, כי ממש כאב לי. ואז אני בא אני כזה זה, אומר, אוקיי, משהו פה כנראה נדפק, אני אדבר עם בעל הבית מחר. אמרתי לעצמי, טוב, אני אלך לאליך. אמרתי, אני כבר הייתי שנייה מלהגיד לך, להתקשר לך, להגיד, שמה, אני בא להתקלח, סליחה, כי אני לא יכול להתקלח בבית, זה היה רותח ברמה של קביעות, כאילו. ואז פתאום אני שומע דפיקות בדלת. ואז אני בא, פותח את הדלת, רואה את השכנה פה ליד, אומרת לי, תגיד, גם לך יש משהו עם המים עכשיו? ואני אומר לה, כן. היא אומרת לי, כל הבניין, לכולם, פתאום נהיה מים רותחים בקטע מפגר, ברמה שהשכנה מתחת, אני אגר שלה, נמסה.
נמסה?
נמסה, היא הייתה צריכה לקנות חדשה.
דאם, וואי, מעניין.
עכשיו, אתה יודע, הגיע איזה מישהו שמכיר את אחד השכנים, והוא ניסה להבין, לא הצליח להבין, דיברנו עם איזה אינסטלטור, הוא אמר, שמעו, בחיים שלא שמעתי סיפור כזה, הוא חשב שאנחנו עובדים עליו בהתחלה. ואז הוא כזה ניסה לבדוק, וזה, ואחרי איזה חצי שעה, שעה, המים חזרו להיות רגילים, וזהו. אבל אף אחד לא יודע מה זה היה. ניסיתי, שאלתי אנשים, אף אחד אין לו פתרון. כל אחד זורק משהו, אבל אחרי שהם חושבים על זה, לא סיפור, טוב, זה לא הגיוני.
כאילו משהו חימם את המים הקרים של הבניין.
אבל אני אומר לך, חימם לא דוד.
כן. חימם כאילו בויל, מה המעלות?
משהו כאילו כיתור.
וואו, חבר'ה, מישהו מכיר את התופעה או שם קרה לו ויודע מה קרה, זה מעניין אותי לדעת.
מעניין את כולם לדעת, כאילו זה מלחיץ. כן. ומסוכן.
גם.
כן. כן. אבל כן, זה הסיפור שלי, ואם מישהו יש פתרון, בירה עליי.
יאללה, מגניב.
כן.
יאיר, היום אני רוצה לדבר איתך על בלק פריידיי.
בום.
בום. איך עבר לך בלק פריידיי, מן?
איך עבר לי בלק פריידיי? וואלה, סבבה, הרבה יותר טוב ממה שחשבתי.
אוקיי.
כאילו...
כאילו, לך יש גישה ספציפית איך להתכונן על בלק פריידיי, שדיברת עליה לפני כמה פעמים.
נכון, אני עושה רשימה, ואני מנסה כמה שיותר להיצמד אליה. והאמת שכאילו הלך הרבה יותר טוב ממה שחשבתי, כי רוב הדברים שרציתי לא היו במבצע.
לא היו במבצע.
אז כאילו אמרתי, אוקיי, קניתי כמה דברים, כאילו, קניתי איזה משהו שאני הרבה זמן רוצה ללמוד להפיק מוזיקה, אז קניתי איזה מקלדת כזאת שליטה מידי כזה חמודה למתחילים כזה, וזהו בערך, כאילו,
כן.
זהו.
אז כאילו חוץ מהמידי לא תלך לקנות עוד שום דבר?
לא.
והמידי היה ברשימה?
כן. זה היה ברשימה, היה ברשימה.
מגניב, האמת שגם לי היה את הרשימה, יש לי כזה רשימה של דברים שאני צריך ודברים שאני רוצה. והאמת שגם שום דבר מהדברים שרשמתי שם, היו במבצע או לפחות לא היו במחיר יותר נמוך מה שאני רשמתי שהיה. נגיד לזה עוד מעט. רק כזה בערב, כזה פתאום נזכרתי, אני צורך קפה, אולי כזה ניכנס לאתר של הקולעים שאני בדרך כלל קונה מהם. קניתי קפה. אז זה היה הכי הרבה בלק פריידיי שיצא לי. זה היה בלק פריידיי הכי מבאס שהיה לי, כי אני, למשל יש קונן של WD Elements, 4 טרה, שאני כבר הרבה, כמה חודשים רוצה לקנות, ונראה לי גם אתה אמרת לי, חכה ליום של בלק פריידיי, שם בדרך כלל נופלים כל המבצעים. חיכיתי, הסתכלתי עם אחרים פה ושם, וזה, מגיע בלק פריידיי, ולא, המחיר שזה לא זז. אני לא מבין, כאילו, קרה משהו בלק פריידיי? אני פספסתי משהו?
אני אגיד לך, קודם כל זה קרה ש... דבר ראשון, כל המשבר שבבים.
נכון.
שדיברנו עליו, זה מתחבר בצורה ישירה. דבר שני, אני חושב שאנשים עוד כאילו בטראומה מהקורונה, אז כאילו, החברות גם בעיקר, אז הם כאילו, קשה להם לעשות מבצעים כזה בקלות.
כן. האמת שהקורונה העלתה את המחירות של הבלק פריידיי ב-2020.
וואלה.
ב-2021.
כי אנשים, זה אני יכול להבין למה. כי כאילו לא היה להם מה לעשות, אתה יודע, אנשים תקועים בבית.
אנשים תקועים בבית וקונים יותר, צורכים כן. יותר, כן? שזה גם קורה לך, אני מניח שזה חלק מהעצל המדורה שקוראים לך לחשוב שאולי הקורונה הייתה חלק מתוכנית יותר גדולה, כי המספרים עלו ממש גבוהים. אני בסוף אגיד לסטטיסטיקה ואני אדבר על זה. אבל אמרתי אולי, סגנון יאיר, נדבר על ההיסטוריה של בלק פריידיי, מאיפה זה הגיע, איפה זה התחיל, בהשראת יאיר.
מרגש אותי, אה?
נראה את הדברים האלה, אז אמרתי, יאללה. אז לצערינו, ההיסטוריה של בלק פריידיי לא כזו מרתקת. אבל אני אספר אותה, זה תמיד כזה איפה היה נחמד.
כן.
אז בוא נתחיל בכל הסיפורים של מה לא ההיסטוריה של בלק פריידיי, כי יש כל מיני ספקולציות וכאלה. כמו למשל ב-1869, היה כזה ממש משבר בשוק אמריקאי, בגלל זהב ואינפלציה וכאלה.
1800?
1862.
אוקיי.
וכאילו משהו שגם הנשיא היה צריך לשחרר מלא זהב מהבנקים וכאלה. וזה היה כאילו באמת יום שישי האחרון בנובמבר, וקראו לזה בלק פריידיי, אבל זה לא ממש תפס, בגדול, כל פעם שביום שישי או יום השבוע כלשהו קורה משהו רע, עושים לזה בלק, בלק צ'וזי, בלק מנדי, בלק זה. אז יש כל מיני בלק פריידאים למיניהם, אבל הסיפור של בלק פריידאי שרלוונטי אלינו, מתחיל דווקא כאילו בתחילת המאה ה-20, תחילות שנות ה-30 כאלה, שרוב ה... אתה יודע, עם תחילת המהפכת הסטית, ותחילת כל מיני מהפכות חברתיות בארצות הברית, הרבה, כל העניין של, של לקנות ולצרוך מתחיל עוד בארצות הברית.
כן, ברור.
אז כל המבצעים של חג המולד, החנויות כל פעם הלכו ושמו את זה יותר אחורה, יותר אחורה עוד איזה יום, עוד איזה שבוע, אז כאילו תקופת המבצעים של חג המולד הלכה ואחרה, ערכה, עד שהם הגיעו לחג ההודיה, כאילו Thanksgiving. לא הגיוני לשים מבצע חג המולד, כשיש לך Thanksgiving.
כן, זה לא מסתדר.
לא מסתדר. אז כל מיני חנויות רצו לעבור את זה, אז כאילו נשיא ארצות הברית, בחור בשם, פרנקלין די רוזוולט, למי שלא מכיר, ב-39 אמר, חבר'ה, בוא נרגע, אני עכשיו, במקום שחג ההודיה יהיה החמישי האחרון של החודש, של נובמבר, שככה זה היה מוגדר, זה יהיה החמישי הרביעי של נובמבר. מה זה עשה? שכל כמה שנים, זה לא יוצא השבוע האחרון, כזה מוסיפים עוד שבוע לנובמבר, כאילו לתקופת המבצעים, אז סוג של החנויות הגדולה, וזה אמרו, ידע מה? סבבה. מיום אחרי חג ההודיה מתחילים את המבצעים, לא ננסה לדחוף את זה אחורה, קיבלנו. אז זה ההתחלה של תרבות הצריכה אחרי ה-Thanksgiving.
שאני אבין, הם פשוט שינו את, את הלוח שנה?
לא, את ההגדרה של מתי קורה Thanksgiving. במקום שזה יהיה בחמישי האחרון, זה בחמישי הרביעי.
אז הם שינו מועד של חג בשביל מחירות?
כן, אבל בהרבה חגים אמריקאים, משום מה, כאילו זה לא תאריך
זה מסוים. הרבה, זה הרבה מאוד, וואלה, עכשיו שאתה אומר את זה, כאילו החגים שלהם הם מאוד שיווקיים כאלה.
כן.
חג המולד, כן. זה הכל סביב, סביב מתנות וסביב נכון. כסף.
בוא, בדיוק, אבל חג המולד, למשל, אתה יודע שזה ב-24 לדצמבר. חג הודיה זה ביום חמישי הרביעי של החודש. ויש עוד כמה חגים כאלה, שזה אומר שזה לא נופל על תאריך ספציפי. זה תמיד כזה קצת משתנה. אבל כן, כל חג אצלם, אפילו אתה יודע, חג, מה זה חג? יום הזיכרון שלהם.
זה יום קניות, זה יום קניות, נכון, Memorial Day.
כן, Memorial Day.
שזה כאילו, what the fuck.
אפילו ג'וקו עושה מבצעים בממוריאל דיי, בזמן שהוא מפרסם על אח שלי, אחים שלי וכאלה. זה תרבות כאילו...
זה תרבות צריכה שאנחנו, אפילו אנחנו הישראלים, שאנחנו צורכים בכמויות, לא יכולים להבין. כי האמריקאים נמצאים במצב כזה, שהם כל כך מתקדמים מול כל העולם, בצריכה, האתרים שלהם, ה-one day delivery, המוצרים שיש להם ורק להם יש לה אותם, שהם פשוט כאילו, הם העתיד, אתה מבין? הם אשכרה הדרך שלנו לראות מה יהיה פה עוד כמה שנים.
אני לא יודע אם הם העתיד. אני חושב שהם דוגמה למה שנקרא כאילו קפיטליזם ללא סירוס, כאילו פשוט שוק חופשי, 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 אבל... אתה רואה שרוב העולם לא מתנהג כמוהם, אנחנו קצת מדי פעם גונבים דברים מהם, אבל נראה לי שבישראל, אתה בחיים לא תראה, לא תראה מבצע יום הזיכרון.
יש לך, אבל נגיד פסח, יש לך את האפיקומן. האפיקומן זה, וואלה, מעניין אם האפיקומן זה באמת משהו, נראה לי האפיקומן זה גם שיווקי. כזה וואלה. תקנה לנכד שלך מתנה. תחשוב על זה.
וואי, מתישהו כי אנשים יתחילו לפרסם מתנה בתור האפיקומן? כאילו עכשיו את מבצעים להפיקומה של פסח. וואי, מעניין אם זה יקרה. אבל הנה, אנחנו כבר ב-2021.
וואלה, זה אחלה רעיון האמת. מבצעי הפיקומה.
לא, יש כזה מבצעי פסח, יש מבצעי אביב, יש מבצעי זה, אבל יש מקומות שנראה לי אנחנו בתור תרבות של ישראלים, לא נוגעים בהם.
כן.
כמו למשל פאקינג יום הזיכרון.
נכון.
אתה יודע.
זה לא קול בשום צורה.
לא קול בשום צורה. אז נראה לי שם אנחנו קצת מבדינים את עצמנו מהאמריקאים.
אני מנסה לראות בטלפון שלי. אם יש משהו על ההיסטוריה של האפיקומן.
סבב, אז אני מתאים משכים על ההיסטוריה של בלק פריידי. אז כאילו, אחרי שרוזוולט אמר את זה, שם התחיל רשמית, מה שנקרא תקופת המבצעים של חג המולד, אחרי חג ההודיה, אחרי Thanksgiving. קופצים 20 שנה אחרי זה, 12 שנה אחרי זה, לשנת 1951, שבפילדלפיה, רשמית המשטרה ובעלי המפעלים התחילו לקרות ליום שאחרי חג ההודיה, בלק פריידי. למה? כי, תחשוב, זה יום חמישי שיש לך חופש, אז יש לך שישי, ואז שבת וראשון גם חופש. וזה שלושה ימים של שישי, שבת וראשון, שמתחילים המבצעים לחג המולד. אז כל מי שבא במפעלים, כל מי שזה, פשוט אומר, אי, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, אני ככה, לא מגיע לעבוד, ויוצא לקנות. אז זה יוצר רמה מאוד גבוהה של אנשים שלא מגיעים לעבודה ולכל המפעלים, ופקקים לא נורמליים לשנות ה-50, כן? שלא היה כזה הרבה רכבים ברחוב.
כן.
אז זה היה יום שהשוטרים ובעלי המפעלים היו נערכים אליו בתור בלק פריידיי, בתור משהו רע, כאילו, אתה יודע. בלק פריידיי, בלגן, חבר'ה, תתכוננו. מצאת משהו?
זה מסובך.
מסובך?
כן, אני רואה פה כל מיני דברים. מקור המנהג הוא אכילת קורבן הפסח בסופו של הלילה בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיה נאכל עם הצו ואסור היה לאכול אחריו דבר.
חבר'ה, למי ששומע באוטומטי ולא מה שאיתנו, עכשיו יאיר מדבר על אפיקומה של פסח, ואני דיברת על בלק פריידיי, כן?
כן, עזבו. תקראו בעצמכם ותנסו להבין.
תעשה ספיש על הפסח, מן.
כן, נראה.
אז זה שם התחיל השם בלק פריידיי, ומן הסתם, אנשים התחילו לקרוא לזה בלק פריידיי משנת 51, 52, כאילו 51 ו-52, יש כאילו מודעות בעיתון בפילדלפיה של השם בלק פריידיי. זה פעם ראשונה שראינו את זה באמת ככה.
מגניב. זה הדברים שאני אוהב, יון.
הדברים שאתה אוהב?
הבאת את ההיסטוריה, זה מה שמדליק אותי.
זה הפרטים. ואז, שנות ה-80, המון חנויות רצו להגביר את המבצעים של בלק פריידיי, של היום הראשון של תקופת המבצעים. אבל הם לא אהבו שכאילו בלק פריידיי זה השם, יש איזה קונוטציה רעה. שוב, כאמור, עד אותה נקודה, בלק מנדיי, בלק צ'וזדיי, זה הכל דברים רעים. ובלק פריידיי היה שם של משהו רע, של כאילו פקקים וכאלה. אז היה כל מיני ניסיונות להפוך את זה לביג פריידיי וכאלה וזה. אבל זה לא תפס, בלק פריידיי נשאר. אז הם חשבו על קונוטציה אחרת. עד חג ההודיה, רוב החנויות היו במספרים אדומים, כביכול מינוסים וכאלה, והם התחילה תקופת המבצעים, המספרים האדומים היו הופכים לשחורים, כאילו בקאמס וכאלה. אז זה גם בלק פריידיי, סוג של, אז הבלק הזה זה משהו בעצם טוב, זה כל הפלוסים של החברות. ושם אמרו, טוב, מספיק טוב לנו, זה דבק, וזה המקור לשם בלק פריידיי. אבל בלק פריידיי זה לא רק השם בלק פריידיי, וזה לא רק המבצעים. זה כל הכאילו פאקינג מדנס שקורה מסביב היום הזה.
זה ממש מדנס. אתמול גם הייתי, הלכתי לבדוק איזה משהו, והייתי בדיזנגוף סנטר. בלק פריידיי בדיזנגוף סנטר. תתארו לעצמכם מה שם. והיה טירוף, והרגשתי, לא רציתי לקנות כלום. והרגשתי כל כך הרבה דברים תוך כדי שהייתי שם. גם הרגשתי לחוץ בטירוף, גם הרגשתי פומו שאני לא קונה כלום, כולם ליד יקונים, למה אני לא קונה גם? אולי אני צריך לקנות משהו. הרגשתי ממש לחץ, כאילו.
וואלה.
זה היה מאוד, היה שם אווירה של סטרס.
וואו, אני רוצה לשאול אתך לגבי זה עוד מעט, בסוף הסיפור. אז זהו, הקטע של המדנס הזה, של הטירוף של הבלק פריידיי, עם כל הפצועים, כאילו. אז יש נתונים ראשונים, 2006-2007, של כזה...
מה, שהם כזה...
פצוע אחד, 10 פצועים. אבל הסיפור המפורסם הראשון, 2008 בוולמארט, בלונג איילנד בניו יורק. אז מה שהוולמארט האלה החליטו לעשות, זה לפרסם כאילו מבצעים
פסיכים.
מטורפים פסיכיים, שקורים רק ביום שישי, ולא לכל שאר תקופה המבצעים, רק ביום השישי שאחרי חג ההודיה. אז מה שקרה זה שאנשים התחילו להגיע לתור, כאילו התחילו להגיע לוולמארט ב-9 בערב, של יום לפני כן. וולמארט נפתח בסביבות 5 בבוקר, אז במהלך הלילה, הגיעו עוד אנשים, ועוד אנשים, אז התחילו כזה סוג של לסדר תור, ואז אנשים התחילו להגיע ולהכנות וזה, וממש כאילו במהלך הלילה לחכות, כדי להיות הראשונים להיכנס לוולמארט, לכל המבצעים האלה שהיה להם. 3 בבוקר כבר כזה היה בלגן, והיה ריבים, והיה צעקות, המשטרה הייתה צריכה להסתובב מסביב לוולמארט, כי כל השומרים בפנים וכל העובדים בפנים פחדו. ראו פשוט המוני אנשים מחוץ הדלת.
כן, זה מטורף. מה הסרטונים של הדברים האלה, זה תמיד מפחיד.
כן. אז תחשוב, פעם ראשונה שזה קורה, משהו כזה. זה, אתה בשוק, אתה לא יודע מה הולך לקרות. אתה מתקשר למשטרה, המשטרה כזה במגפונים, תרגעו, תזה, אנחנו נצטרך לפזר את כולם.
The mob.
The mob, בדיוק.
ההמון.
5 בבוקר, הדלתות מתנפצות. מתחילות להיפתח, וכאילו מקומות אנשים שתחילו לרמוס אחד את השני, הדלתות מתנפצות. long story short, היה דלתות שהתנפצו, מכות על מוצרים, היה אנשים כאילו שצופצועים, ופעם ראשונה, מת ראשון של בלק פריידיי, אחד השומרים שהגיע יום ראשון לחג הודיה, וכביכול הגיע להישאר לתקופת החגים, כדי לעשות קצת יותר כסף, בחור שחור, גם מלונג איילנד, פשוט נפטר מאנשים שרמסו אותו, מישהו דחף אותו, ואז פשוט אנשים משיכו לעבור עליו, לעבור עליו. עכשיו, אתה יודע, זה היה כזה באמצע הכניסה, אנשים מרגישים ברגע שאתה עובר על מישהו, אבל כל כך לא היה אכפת להם, כל כך היו בפרנזי של פאקינג להיכנס למבצעים, שהרגו בן אדם על ידי שהוא נדרך על ידי המוני אנשים, רמסו את הבן אדם.
וואו.
אז זה המקרה הראשון, ואפילו מישהי באחד האינטרוויוז של החבר שעבדו שם, אמרה משפט שקצת כאילו, אתה יודע, נשאר אצלי, זה איך אפשר לקחת חיים של בן אדם כדי לחסוך $20 על טלוויזיה. וזה עשה לי כזה פאק, עשה לי כזה צ'ילס.
כן, זה מערכת כמה אנשים בתקופה הזאת משוגעים.
כן.
ממש משוגעים.
כן. אז זהו, רציתי לשאול אותך, כאילו, אז השאלה שלי אחרי כל הסיפור הזה, זה איך פאקינג הגענו למצב הזה? כי תחשוב, מבצע של בלק פריידי זה לא מבצעים על דברים שהם חיים ומוות. אתה יודע, זה לא עכשיו אנשים שגובים מרעב, עכשיו נותנים לאכול בחינם. וזה לא למשל אלימות שקורית באינטרנט, מאחורי איזה פילטר שאתה יכול להיות הרבה יותר אלים, שגם דיברנו על זה. זה אנשים, אחד מול השני, על טלוויזיה, על פלייסטיישן, על כאלה. ועכשיו אתה אמרת שהרגשת משהו בדיזינגוף סנטר. מה היה שם? כאילו...
וואלה, אני חושב שיש לי הסבר.
בוא תגיד.
אנחנו הפכנו להיות, החיים שלנו כל כך טובים, שהמוח שלנו נהיה די רדום.
וואלה.
וכאילו אין לו טריגרים. סבבה, אין לו טריגרים של, אתה יודע...
סכנה וכאלה.
סכנה, מלחמה, בלגנים, כן. כאילו את ה-fight or flight. כאילו. כן. אין את זה. קשה מאוד להוציא את זה. ואז מרגע שבן אדם מגיע ליום כזה, ויש לו כאילו סיבה להשתגע, אז סוג של, זה הטריגר שמשחרר את החיה, כאילו.
וואלה.
אתה מבין? כי כן. אתה רואה שם אנשים, כאילו, מחכים בתור, ואני בא, אני אומר לך, אני בן אדם שאני מאוד שקול במה שאני קונה. כן. ויש דברים שאני כאילו רואה, שאני יודע את המחירים שלהם בעל פה, כאילו, מרוב כן. שאני בודק. ואני רואה שם מבצעים, אותו דבר בדיוק, וזהו, כאילו, כן. ואתה אומר לעצמך, מה אתם קונים? מה הלחץ, כאילו?
זהו, כי אני מכיר אותך, אתה בן אדם די צ'יל, ואתה גם די, כאילו, יש לך את כל העניין של שליטה עצמית וכאלה, אתה יודע, אז כאילו, שאתה תגיד לי שהלכת, אתה יודע, דיזינגוף סנטר, לא עכשיו תגיד כאילו בפאקינג בברלי הילס, או משהו בארצות הברית, איפה שכאילו הבלגן הרציני קורה, וולמרט, כן? ולהגיד לי ששם, אתה התחלת להרגיש את התחושה של, אולי אני מפספס משהו, אני צריך למעלה וכאלה.
כן, כן, זה היה ממש ככה.
שלא גם לא באת בידיעה של מבצעים, פשוט באת כדי לסוף משהו. אז זה ממש כאילו גורם לי לחשוב שיש משהו, אתה יודע, אפשר אולי לנסות לחשוב על אפקט העדר, כי אתה רואה אנשים, אז אתה אומר, אתה יודע, זה כמו כאילו כל מיני פרנקס שעושים כאלה אנשים ברחוב, שפשוט כל מיני אנשים מעבר לפינה מתחילים לרוץ לכיוון אחד,
אז גם יש לרוץ.
כן, כאילו אתה אומר, פאק, מה אני פספס?
זה ממש ככה, זה ממש ככה. כן. והקטע זה שכל המבצעים הטובים הם באינטרנט. אז כאילו...
גם.
אז זה ממש הזיה. זה כאילו הם הצליחו להגיע לנקודה הפסיכולוגית במוח, שזה בדיוק נוגע בעצבים הנכונים בשביל כן. להפעיל את הדבר הזה.
תחשוב כמה מאמץ וכמה ידע וכמה תחקיר הולך, כדי שאנחנו בתור אנשים, בוא נגיד יחסית מתורבתים, נגיע למצב שמשהו נפעל אצלנו, כדי לרמוס מישהו, כדי לקבל $20 פחות לטלוויזיה. כאילו פאקינג שיט, תחשוב על זה.
כן, אני יכול להגיד לך שאני שיט, שיר הייתה צריכה טלפון חדש. ואז באתי וכאילו, היא לא צריכה משהו, היא רצתה טלפון ב-1,000 שקל. ואז אני כזה, טוב, אני אבקש מבן דוד שלי וזה, מאלת ופה ושם. ואז פתאום נופל לי הסימון, בואי נער, כאילו, אני גם מטרטר אותו, אני גם צריך אחרי זה איך לאסוף את זה, את הרגע שהוא בא למרכז, וזה, והכל בשביל פחות מ-100 שקל הנחה.
כן.
ואז פשוט הזמנתי פה.
כן.
אתה מבין, כאילו, מצד אחד זה מאוד כיף לחסוך, אבל מצד שני גם צריך לבחור מתי לחסוך. כאילו, יש ויש.
הלחסוך, כאילו מה אתה למשלם על החיסכון הזה?
כן.
כי למשל, אתה יודע, אני כבר אמרתי לכולם, יש לי תוכנית לנסוע לאילת, כדי לקנות את המחשב של אפל החדש.
שאני בונה על זה, שיוני יעשה, ואני אקנה לי טלפון גם.
כן. כי אני, אתה יודע, שם אני חוסך איזה 1,200 שקל רק על המחשב, ויש לי עוד דברים שאני רוצה לקנות, אבל רק על המחשב איזה 1,200 שקל.
כן.
אז זה, אתה יודע,
לג'יט.
האוטובוס הלוך עולה, כאילו נראה ללוך חזור עולה איזה 120 שקל. אז מבחינת החיסכון, הכסף עצמו, סבבה, אבל יש פה גם את העניין של זמן, שלא עכשיו הוצאתי יום שלם כדי לקבל משהו אחד. אני, מבחינתי, היום הזה, לנסוע לאילת, אפילו אולי לקפוץ למים, לחזור, אתה יודע, לעשות מזה איזה יום, לדעתי שווה את זה.
אחלה סיפור לילדים.
אחלה סיפור לילדים. אבל אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להגיע, אני חוסך פה 100 שקל, חוסך פה 50 שקל, אבל כדי לחסוך את ה-100 שקל, אני צריך עכשיו לחכות איזה חודשיים, וללכת לפה, לעשות... בסוף זה לא משתלם,
כן.
את המחיר הזה, אז כאילו, על כמה, אתה יודע, למי שרואה קופה ראשית, טיטינסקי, אין לו שום מחיר לחיסכון, בשביל לחסוך 10 אגורות, הוא יעשה הכל, אבל וואלה, זה לא חכם.
לא חכם.
כן?
זה עולה לא בבריאות.
לא, לא בבריאות, בדיוק.
זה הקטע.
כן, אז בדיוק זה אחד הדברים שצריכים לחשוב על חיסכון, כאילו כמה אתה חוסך לעומת כמה אתה מוציא, ולא רק כסף, כמה אתה מוציא מבחינת הזמן שלך, כי זה גם שווה כסף.
כן, ברור.
אז זה נקודה מעניינת. אז יש לי פה כמה נתונים. אז דבר ראשון, יש לי את הנתונים של כמות המתים והפצועים קשה, של בלק פריידי מ-2006.
וואו, זה נתון מעניין.
שזה קצת פחות ממה שחשבתי, נגיד את האמת.
בוא, אני אומר...
כמה הרוגים?
15.
16 הרוגים, דוד.
נופה.
יפה, יפה, וואלה יפה.
אבל אם לא היית אומר שזה כאילו פחות מה שאתה חושב, יכול להיות שהייתי אומר יותר.
וואלה, אוקיי. ופצועים קשה. לא פצועים, אתה יודע, בכללי.
226.
125. זה היה, האמת שאתה יודע, אפשר להגיד שזה קרוב. אבל 125 פצועים קשה, וזה לא כל השאר הפצועים, אתה יודע, מישהו נקע את הרגל, מישהו קיבל אגרוף, זה לא קשור. רק אנשים שהלכו לבית חולים, ואנשים שמתו, 16 ו-25 לעתי, זה מספר מספיק גדול, להגיד לך תכלס,
כן.
על מבצעים, כן, פאקינג מבצעים. כי יש לך זה עוד כל מיני מספרים על אנשים שנתקרו, אנשים שירו באנשים אחרים וכאלה, והמספרים לא כלואים פה. זה רק אנשים שנרמסו, אנשים שנתקרו, כשניסו לקנות משהו. אתה מבין?
כן.
כי יש את הסיפורים האלה שפתאום מישהו הגיע והתחיל לראות אנשים בסופר, כי הוא רצה איזה משהו. לא, לא, לא. כל המספרים, זה כאילו הזיקוק הכי כאילו מזוקק של כמות אנשים שנפצעו, בגלל מבצעים.
מה זה היה?
מבצעים. ואני רוצה לדבר על הפאקינג מבצעים האלה, אוקיי? אני אתחיל עם סיפור אישי. כאמור מקודם, רציתי לגנות קונן WD Elements 4 טרבייט. אני עשיתי לעצמי את השתי רשימות של דברי שאני רוצה לקנות ודברי שאני צריך לקנות, אבל גם לאדם רשמתי את המחיר של כמה זה עולה, כדי שיהיה לי סך הכל של כמה אני צריך להוציא לכל הדברים האלה.
איזה מסודר יון, כל הכבוד.
ברור, ברור. עכשיו, יש לי כזה גימבל שאני רוצה של DJI, ויש לי את הקונן, ויש לי את המצלמה שעדיין לא יצאה לצערי, ויש לי כל מיני דברים שם. את השולחן החשמלי שעולה, והעמידה וכאלה. והקונן הזה של 4 טרבייט של אלמנטס, עלה $89. לפני 3 חודשים. חודשיים, סבבה? ואני אמרתי, טוב, תחכה, אולי זה ירד, אולי תחכה, בדקתי כמה זה ב-KSP, בדקתי כמה זה באילת, וזה. אמרתי, טוב, באמזון, $89 לפני כאילו כל המיסים של ישראל, משתלם לי. אבל אז דיברתי איתך, וזה, ואמרתי, טוב, אמרת לי, לא, לא, תקשיב, בא היום של בלק פריידי, מורידים אחרים וזה.
ככה זה היה בדרך כלל.
מה השתנה? שבמקום שיהיה רשום 89, היה רשום 139, פס, 89. זה הכל.
יש על זה הרבה מימים.
יש על זה הרבה מימים, ויש איזה נתון מה-BBC, שיצא לפני 4 ימים, ש-90% מהמבצעים של 2020, היו מחירים שלא השתנו, ואפילו היה יותר זול ב6 חודשים לפני כן.
וואו.
אתה מבין? אתה מבין איזה שקר זה? אז כאילו, גם אני, היה לי רשימה של דברים שעברתי, וראיתי שלא היה להם מבצעים, או שהיה מבצעים שהיו שקר מוחלט. אז בנוסף לכל האלימות שפאקינג קורית, אנחנו במצב שמצריכים לשקר לנו. כי אתה מגיע לשם, למשל, אתה אומר שאני רוצה לקנות משהו, נראה מה המבצעים. אם לא הייתי רושם את הרשימה הזאת, והייתי רואה 139 לקונן ועכשיו 89, קונה עכשיו, קונה עכשיו, קונה עכשיו, תראה, זה ירד ב-40 דולר. אבל זה לא ירד ב-40 דולר, זה ירד ב-0 דולר. ונכנסתי לקאמל, קאמל, קאמל, וראיתי שזה היה 89 רוב הזמן. מתישהו זה היה אפילו ה-79, שתבין, באיזה חג אחר בטח. אבל רוב הזמן זה היה $89, וזה פשוט לא ירד.
אתה יודע מה אין בארץ? אין בארץ קאמל, קאמל, קאמל. מה, וזה באסה, כאילו.
לחנויות כאילו שבארץ?
כאילו חבל שאין בארץ מערכת שמראה לך מה ההיסטוריה המחירים בכל אתר שאתה נכנס בו בישראל. כן. זה יכול להיות ממש טוב.
האמת שכן, אם יש קאמל, 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 נגיד לזאפ, שזה אתר שמאכלס אתרים אחרים, זה יכול להיות מעניין.
כן, אבל...
מישהו צריך לכתוב את האלגוריתם הזה.
כן, מישהו צריך לרצות לעשות את זה, כי בסופו של דבר זה פוגע בחברות האלה.
כן, אבל זה טוב לנו. כן. כמה, כמה, כמה זה, אתה כותב את האלגוריתם שמניח שהוא לא קל, לוחץ אנטר ונותן לו פשוט לרוץ, כי זה לא נראה אתר שמתעדכן כל כמה חודשים.
ובוא נגיד, העיצוב שלו זה לא, בדיוק. זה לא 2022.
בדיוק, בדיוק. אז הקטע של המבצעים האלה ממש עצבן אותי, אז אני באמת, עכשיו שראיתי, כאילו, אתה יודע, לי היה את התחושה אתמול כשראיתי המבצעים וראיתי את זה, ואז אחרי שראיתי את ה-BBC מדברים על זה, fucking BBC, אתה יודע. הם לא בדרך כלל מגנים על משהו שהוא לא fucking, כאילו, קפיטליזם. הפתיע אותי מאוד. יש לי לינק לזה, אם אתה רוצה כזה להוסיף את זה.
ברור, תשלח לי.
כן. אז לי זה גרם לרגיש ממש מודבן. זה נתון חדש לך? אתה חששת? אתה כאילו, מה אתה חושב על זה?
לא, אני תיארתי לעצמי, אבל האמת שהשנה ממש הרגשתי את זה שהמחירים די דומים, כאילו. כן. שאין יותר מדי דברים שהם באמת מעניינים ומושכים.
נגיד, כמה דברים היה לך ברשימה שלך?
איזה 8-10.
8-10, ומתוכם רק אחד היה מבצע.
כן, אתה יודע, ביום הרווקים הסיני קניתי אוזניות, וזהו.
כן.
וזה לא טירוף, כאילו.
מעצבן.
אני לא מחשיב את הטלפון שקניתי לשיר, זה לא נחשב, זה שאלה.
כן, אז חבר'ה, אם מישהו פה יש כוח, והוא מוכן נפשית להכזבה הזאת, הייתי ממליץ לכם, תראו אם קניתי משהו בבלק פריידיי, כנסו לכמל, כאילו באמזון למשל, כנסו לכמל, כמל, כמל, ותראו אם זה היה מחיר שונה לפני כן.
כמל, 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 לא הספונסרים שלנו.
ואם כן, תרשמו לנו פה בתגובות ביוטיוב, למי שצופה בנו ולמי שמייזין, קפצו ליוטיוב, תרשמו לנו, כי אולי בעזרת כאילו כל המאזנים האלה, שעכשיו כל המיליוני מאזנים, נוכל באמת להתחיל לעלות על משהו, חבר'ה, ונדע לשנה הבאה.
כן.
להתחיל לרשום דברים לפני כן, כי פאקינג גונבים מאיתנו.
כן.
אז התבנו את הרצח.
אחלה פרק, כן. אחלה נושא, יון.
ולבסוף יש לי עוד כמה סטטיסטיקות מעניינות.
אוקיי.
לגבי כאילו זה. אוקיי, כמה בוזבז רק בארצות הברית ב-2020 בבלק פריידיי?
וואו, אני אומר בטריליונים.
לא, טריליונים זה להגיע.
ביליונים.
זה מיליארדים, כן.
7.6 מיליארד דולר.
מספר מדויק, אבל לא, זה היה 9 מיליארד. קרוב, קרוב.
אני טוב, אני סתם זורק מזו.
כן, 9 מיליארד רק ביום שישי בלק פריידיי, ואם אתה מסיף גם אחרי הודעה לפני כן, זה סך הכל 14 מיליארד. כי בדרך כלל, אתה יודע, כזה מבצעי חג זה, ומבצעי זה, נכנסים לשתי ימים. מאז, עכשיו, מאז 2015, המספר בדרך כלל כל שנה עולה ב-15% משנה לשנה. אבל בקורונה, זה עלה ב-20%. כאילו, מ-2019 ל-2020 עלה ב-20%, וכנראה שמ-2020 לעכשיו גם עלה באיזה 20%, כאילו, עולה בקטע לא נורמלי, בגלל מה שאמרנו לפני כן, שקרוב האנשים בבית כל הזמן, ומוציאים יותר כסף.
כן.
וברגע שראיתי את הנתון הזה, זה פעם ראשונה שעלה לי תיאוריה קונספירציה של פאק. אולי באמת כאילו יש פה משהו מאחורי הזה.
לא. אני לא מאמין, אני רק חושב שזה...
לא מאמין,
אבל... אנשים נמצאים בבית, אז הם פשוט מוציאים יותר, כאילו, ו...
נראה לי יש מספר כאילו...
תחשוב כמה המדינות הוציאו על... למנוע, וכאילו, כמה כסף המדינות הפסידו על הקורונה.
המדינות כן. אבל יש מספר שלא כתבתי פה, כי אמרתי אולי זה לא רלוונטי, אבל כאילו ש1% בכל 2020 או תחילת 2021, קיבל איזה כמה עשרות טריליונים משאר 80% העולם. כאילו 1%, לא דרגת האמצע, כל שאר העניים, מ-80% בעולם, עבר כמה עשרות טריליונים ל-1% במהלך הזמן הזה.
כן.
אז אנחנו גורם לי לחשוב, אתה יודע, אם יש... טריליונר, או סליחה, יש מישהו מיליארדר אחד עם מספיק מוטיבציה כדי לעשות את הרווח הזה, אתה יודע. כל מיני תיאוריות, עוד עכשיו, לא רלוונטי לעכשיו.
כן.
יאיר, מה המוצא הכי נמכר ב-2020, בבלק פריידיי?
איזה סמארטפון או משהו. אז מה?
צעצוע ילדים, מכונית צעצוע בשם Hot Wheels. זה המוצר הכי נמכר בכמות, כי אתה חושב, כאילו, יש כמות ויש... כמות כסף שאני רוצה לזה. אז כי זה מסדר, כי רוב המבצעים זה לחג המולד. אנשים קונים דברים לילדים שלהם. Hot Wheels, דבר ראשון. דבר השני, Super Mario 3D All Stars. אין לי מושג מה זה המשחק הזה, כנראה שזה. ודבר שלישי, אוזניות AirPods. אתמול, יש את הנתונים של אדובי, אז כאילו אין את הנתונים בכל מיני מקומות, אבל אדובי יש להם את כל הנתונים האלה, על פי כמה אנשים נכנסים לאתרים וזה וכאלה. מה היה המוצר הכי נמכר ב-2021, על פי אדובי?
אדובי, התוכנת פוטושופ בזה?
כן, יש להם, מסתבר שיש להם נתונים מאוד מאוד מדויקים וגרפים מאוד מדויקים לגבי כאילו...
וואלה.
כן. אני אשלח גם את הלינק לזה.
אין לי מושג.
נינטנדו סוויץ' אולד, הקונסולה, כנראה יש נינטנדו סוויץ' חדשה. דבר שני, בובת ברבי, המוצר השני הכי נמכר, עכשיו, זה לא מעצת דברית, זה בעולם, בעולם, כל העולם כולו.
וואלה.
בלק פריידי, דבר ראשון, נינטנדו סוויץ', דבר שני, ברבי, דבר שלישי, שקפי אוקולוס.
וואלה. לא הייתי מנחש. קיצור, כל הגיימינג, זה כן. העולם הזה, זה העולם.
כן, ברביות כנראה אני מניח לילדה או,
או לילד,
מה שזה לא יהיה. וכן, הנינטנדו והאוקולוס, כי פשוט כולם בבית, ואולי האוקולוס קשור למטה.
לא, עוד לא, עוד
מה,
לא.
העובדה שהם עכשיו הכריזו על זה, בטח עשו את זה מבצעים משוגעים.
זה יכול להיות, אבל לא נראה שאנשים, יאללה, בוא נתחיל על זה עכשיו, כאילו. זה עוד לא שם.
אבל זה נתון המעניין הזה של, של האוקולוס.
כן, העובדה שזה הרבה כל רק כאילו גיימינג ו-VR וזה, כן. זה מאוד מעניין.
מראה לך איפה נמצא העולם עכשיו, הפעמים
כן,
סבחה.
לאן זה הולך.
כן. וזהו, יאיר, זה הנושא של היום.
וואלה, לעשות פרק אחרי שאתה הולך לשון ב-5 בבוקר. מאתגר.
כן. אני לא אשקר, חבר'ה, הבנייה של הפרק היום היה בהשראת יאיר.
בום.
היה כאילו ההיסטוריה של וסטטיסטיקה בסוף.
כן, נכון, זה ה-theme שלי.
זה ה-theme שלך.
כן, זה...
וראיתי שבתים הזה זרמת הרבה יותר בשיחות.
וואלה, נכון.
כן, ראיתי שלך הרבה מהרצה ושפשוט אמרת לה כן, וואלה.
כן, שמע, בסופו של דבר זה לא המטרה, כאילו...
ברור, ברור, ברור.
כאילו, כל אחד והקטע שלו, אבל...
אז זה מעניין, זה מעניין.
צריך למצוא את העמק השווה.
כן, כן, כן.
אנחנו בסוף אולי נגיע בפק 500 לעמק השווה או משהו.
כן, אז חבר'ה, אם היה לכם איזה נתון מעניין, אני אשמח לדעת מה אהבתם.
תספרו אם קניתם משהו מגניב.
כן.
מה הדבר הכי מגניב שקניתם בבלק פריידי אי פעם?
ותכלס, ספרו לנו מה היה איזה... אי פעם בבלק פריידי. וספרו לנו תכלס אם היה איזה משהו שבאמת ראיתם שירד במחיר פרופר.
כי מה שאתה אומר, אוקיי, זאת הנחה.
כן. מה שנקרא המהות של בלק פריידי, שאתם הצלחתם לנצל את זה.
כן.
כי אני, אחרי כל הנתונים האלה, ואחרי שחקרתי, הבדתי כל צורך לחכות לבלק פריידי בעתיד.
כן.
שבא לך.
כן, אני יכול להבין אותך.
כן.
בסופו של דבר זה גם הנחות ל-50 שקלים, וזה לא שווה את זה.
כן, ממש לא. ההייפ לא אמיתי.
כן.
כן.
וזהו.
כן.
חברים.
עד לכאן לפודקאסט, לפרק 61 של פודקאסט בוא נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ואיר מדברים.
דוגרי.
יאללה, ביי חברים.
ביי חברים. אל תקנו שטויות.
דוגרי.